אז כל מה שאמרנו בשיעור הקודם לגבי המרכיבים, המרכיבים של המידות, היה כמעין הקדמה להבנת הפסקה הראשונה פה בדף מספר 5. כשאנחנו באמת מחפשים את רוצים לרדת לדקויות של מרכיבי הפעולות שלנו, מרכיבי המידות, ורוצים באמת לשאול את השאלה מי הוא זה ואיזה הוא, כמו ששאל אחשוורוש, אם כי אנחנו לא מאמינים לו שהוא שאל את זה בתום לב, אבל מעין זה אפשר לבוא ולומר מי הוא זה ואיזה הוא הגורם או המרכיב העיקרי, שכל עוד אנחנו לא נבחין בו, לא נזהה אותו, לא נשלוף אותו ממחבאו, הייתי אומר יותר מזה, לא נתחקר את העד הזה כראוי ונשמע מה יש בפיו, כנראה שלא נוכל ליצור שינוי של ממש, ליצור שינוי של ממש בזרימת המידות שלנו, בזרימת המעשים שלנו. מילים אחרות הייתי אומר, כלשון הפסוק, פן יש בלבכם שורש פורה ראש ולענה, אומר רש"י, שמפרה ומרבה רשע בקרביכם, פן יש בכם. זאת אומרת, החיפוש צריך להיות במקום פנימי מאוד. הנטייה שלנו בדרך כלל זה לחפש את האשמים במרחב החיצוני של החיים. כן, שופכים את חמתנו על ממקף כזה או ממם כזה, או אפילו אם מגיעים למחת, זה עדיין לא הסיבה לכשל. גם המחת הוא לא הסיבה לכשל, יש סיבות הרבה יותר מכות, הרבה יותר קדומות. התורה ככלל תמיד עוסקת איתנו בסיבתיות רוחנית פנימית. זו שפת התורה. שפת התורה היא שפה שמסתכלת מן השורש של הענפים, אף פעם לא נותנת חשיבות מוגזמת לענפים. כל מה שמתרחש בעולם הענפים, ודאי וודאי שיש לו סיבה קדומה. כן? סיבה קדומה בזמן, במהות. ולכן התורה תמיד מחפשת השורשים. לכן גם המסקנות של התורה הרבה פעמים נראות לנו מוזרות, אגב. זה אחת הסיבות. אנחנו לא האמנו שהתורה תגיע למסקנה כזו. חילל שבת חייב סקילה. היינו אומרים, יש חייב סקילה, זה אדם, אני יודע, למשל, שרף את הבית של ראש הממשלה. לא יודע, זה היה מסע, רצח. אבל חילל שבת חייב סקילה, עוד מיטה חמורה כזו. זאת אומרת, התורה תמיד הולכת בעקבות הפגמים המחשבתיים, הפנימיים העמוקים. כן, עבודה זרה, שפיכות דמים חיצונית. שפיכות דמים זה באמת פעולה חיצונית, מבחינת המסע הכמותית היא קשה. כן, עבודה זרה. עבודה זרה זה... על שום המחשבה. כן, שנאת חינם. מה שנאת חינם? שכולה כנגד כולם. מה? סך הכל יש בשנאת חינם. סך הכל שנאתי בלב, סך הכל. אבל כשמבינים את השורש של שנאת חינם, מבינים למה זה שקול כנגד שלושת העבירות האלו. זאת אומרת, כמו כן, אם הגענו עד הנה, כן, עד השלב שבו באמת שאלנו את עצמנו את השאלה, שאלת המיליון דולר, כן, מהו באמת, או מהי באמת הסיבה, מהו הכוח המהווה, כן, את הכוח המניע, המחיה, את המידות ואת המעשים שאנחנו רוצים בתיקונם, או מעשים שאנחנו חפצים בקיומם, איך נחזק אותם, איך נהווה אותם, כן? מהו מקור האנרגיה? כמו כל דבר, אמרתי זה כבר כרגע, אבל זה הזדמנות להגיד את זה ממש בזמנו ובמקומו, כמו כל דבר, למרבה הפלא וההפתעה שלנו, דווקא הממד הרוחני שבחיים הוא הממד הממשי יותר, הוא המהווה כל דבר. אנחנו יודעים שהמציאות הזו חיה על אנרגיה, המציאות הזו חיה על רוחניות, אין שום דבר שלא מתקיים מכוחו של איזשהו, כן, כוח רוחני, כן, את הכל ברא בחוכמה, כן, את הכל ברא בחוכמה, הסתכל בתורה הוא ברא את העולם, וכו'. כמו כן, גם בענייננו. מעניין מאוד, אבל כוח רוחני הוא המהווה את מעשינו. אלא שמכיוון שהוא דק, עד אין נבדק, כן? על פי המחשבה השטחית או הסתכלות השטחית, אנחנו לא מבחינים בו הרבה פעמים, לכן לא מרבים לייחס לו את החשיבות העיקרית. ולראות בו, כן, את נקודת הארכימדס, את נשמת אפם של המעשים. וזו אכן המחשבה הציורית. מה שנקרא דמיון מצייר, מחשבה ציורית, ציורי הלב, יש לזה כל מיני ביטויים כאלו ואחרים, כן? אתם יכולים לדבר על זה יותר. אני רק רוצה לקרוא רגע את הניסוח, כפי שכתבנו אותו כאן. פירוק המראום, או המחשבה המציירת, כחומר דלק של הכוחות הבוסריים. זאת אומרת, דיברנו על הנפש הלא בשלה, הנפש הבוסרית, מה גורם לנו להיות רגזניים, מה גורם לנו להיות שרי עין, קנאים, כן? גאוותנים. מסתבר שאת כל זה מחיה מחשבה מצוירת. עכשיו, בצורך אני רק אומר לכם, כן? אני מדבר פה על מחשבה מצוירת, שהיא מחשבה שבדרך כלל יושבת בתוך הלב. המחשבה המצוירת זה בעצם רצון. כן? אם נקרא לזה מחשבה או רצון, לצורך העניין, אין בעיה. אתם יכולים לקרוא לזה את אותו דבר. מה שחשוב רק לדעת, שזה לא המחשבה החיצונית שאנחנו רגילים בה. זה לא הפלפול. לא. מחשבה מצוירת זה כבר ממזמן גלש מהשלב העיוני השכלי לשלב הרצון. אבל הרצון שלנו ניזון ממחשבות. הלב שלנו מלא 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 ציורים. כן? זה נקרא דמיון מצייר, איך כותב בהכשכת האברכים, יש לו ביטוי. כן? הדמיון, המחשבה המצוירת, הוא קורא לזה. הוא אומר, דמיון זה מחשבה מצוירת. כן? צורך העניין, ראיתי מכונית יפה. מה שיכול לקרות, אם זה באמת מדבר אליי, יכול להיווצר לי ברגע אחד. מחשבה מצוירת בתוך הלב שתגרום לי לחשוב שכאשר תהיה לי מכונית כזו, אני אהיה מאושר למשל, כן? זאת אומרת, מחשבה מצוירת שיושבת לי במרכז הרצון, וכרגע מכוחה אני נע. אני עכשיו את חיי חי בהתאם למחשבה הזו. אני עובד כדי לקנות את המכונית הזו. אני גם מוכן לקנות אותה באשראי, כן? ובתשלום חודשי של כמה אלפי שקלים, ובלבד שתהיה לי מכונית כזו שאני נהג בה, ויוכל להרגיש, כאילו, כן? זאת אומרת, ראיתי מכונית, כן? העין רואה, הלב חומד, זה בדיוק הרעיון. העין רואה והלב חומד. חמדת הלב זה המחשבה המצוירת. מרגע זה מה שמפעיל אותך זה אותה המחשבה המצוירת. כל עוד אתה לא תעשה פעולה נגדית, שהיא מאוד דומה אגב. זאת אומרת, מבחינת התהליך היא מאוד דומה. היא פעולה דומה, כן? אם עכשיו ראית מראה אסור, עכשיו, והיו עיניך רואות את פלוני אלמוני. זאת אומרת, זו פעולה מאוד דומה. כן? אתה עושה פעולה שגורם לך לציור לב חליפי. היא צריכה להיות פעולה איכותית מאוד, שתוכל להרשים אותך, שתוכל לחרות חריטה של ממש של הלב שלך, חריטה חיובית. אבל כל עוד אתה לא תתחכה על עקבותיו של הכוח המניע, וכל עוד לא תבין שהכוח המניע, זה לא סיבתיות חיצונית. הלכתי לפה, עשיתי ככה, זה קרה כך וככה. כל עוד לא תבין את הנקודה הזו, אתה בכלל לא בקטע. אתה יורה פגזים, כן, בלי סוף, אתה יורה, יורה, יורה לנקודה מסוימת, אבל אמיתו של דבר, אתה לא פותר את הבעיה במשורשי. אנחנו כמובן לא, אנחנו לא מבטלים את הערך הגדול, לא מבטלים את הערך הגדול של אחרי המעשים נמשכים לבבות. היינו שבעקבות מעשה חיצוני, גם ציורי הלב יכולים להשתנות, אבל זה בתנאי ואתה מכוון לזה. אתה באמת יודע שהכוח המניע הוא נסתר ופנימי, אבל מכיוון שלעת אתה אין לאל ידך להושיע, ולחזר אחריו, מה אתה עושה? אתה פועל ברובד היותר מסור בידך. היינו במעשה. ואתה עושה מעשים שעניינם בסופו של דבר זה לקעקע את המחשבה הזו. אם מחשבת הלב זה נוגע לאיסורי עריות. עכשיו אני עושה פעולות, סייגים, תקנות וגזרות והרחקות, שסוף סוף ינענעו את המחשבה הזו, יחשפו אותה לפניי, ואולי אפילו יעשו בה איזה שינוי תצורה. יכול להיות, אבל אני מכוון לזה. אני לא יכול לחשוב שהדבר ייפטר רק במישור החיצוני. מזה נובעים כל התיקונים הקוסמטיים של אמיתו של דבר. הם יוצרים מקסם שווא ואשליה גם אצל האדם הזה עצמו וגם אצל החברה שסביבו. הם לא יודעים שהאדם הזה בעצם בתוך תוכו הוא עדיין צפעוני. הוא מסוכן מאוד. כי עכשיו נוצר מיזוג מסוכן מאוד בין מעטפת חיצונית של צדקות לבין מחשבת לב שלילית. זה הצבועים שעליהם אומר הרמח"ל שהם הגרועים שבבני האדם. הצבועים זה הכי מסוכן. שכלפי חוץ הם לובשים אדרת שיער למען כחש. כלפי חוץ נראה, אבל בתוך תוכם המחשבה המצוירת היא נפשעת, היא עבריינית, היא מסוכנת. כן? לכן אי אפשר להתנער מהידיעה הכללית הזו שיש לנו עסק באמת עם כוחות פנימיים. מחשבה המצוירת. כן, בבקשה. ברוך אתה, אדוני, נכון, אני שקודם.
אפשר גם לשנות אותה גם על ידי השכל, או רק על ידי התרשמות כלשהי
רגשי?
יש
כבר
עכשיו
עם
כל
התנהלות,
זה...
עבודה
בשכל, אין פה
איזשהו עניין...
רשות, אין פה
איזשהו עניין
חווייתי
שלו. כן, זה נכון. זה נכון. העבודה, שינוי הציורים שבלב הוא גם באמצעות השכל, אם צריך להסביר איזה שכל זה, וגם באמצעות חזיונות. מה? ודאי. אגב, התפילה זה הפעולה המשמעותית ביותר, כי הפעולה זה בדיוק המזיגה של שכל ורגש. מה זה תפילה בעצם? אנחנו הופכים, בתפילה אנחנו הופכים את התורות לתפילות. אנחנו בעצם לוקחים, כן? חומר גלם שכלי, אנחנו הופכים אותו לרגש. כן? להפוך תורות תפילה. זה בעצם התפילה. במילים אחרות, התפילה היא רצון. כן? אם תבעיו, בעיו. כן? בעיו זה תרצו. והתפילה נקראת מבעה, כן? וגם הרצון נקרא מבעה. זאת אומרת, כן? הרצון והתפילה זה היינו אח. והתפילה מתאבת מכוח של תורות שנהפכות לרגשות. אז התפילה הזה, הציור, היא בעצם מביאה לציור הפנימי, כן? הכי, הכי עמוק. זה כוחה של התפילה. התפילה זה הכי טוב, זה הפעולה הכי, הכי מדויקת לעניין הזה, אבל אפשר בהחלט להשתמש גם בפעולות של דמיין מודרך, כן? דמיין מודרך שעניינו, כן? אפשר להשתמש בפעולה. לפני הכשרת אברכים? תראה, הכשרת
אברכים...
תראה, התפילה... בוא נאמר, הדמיון המודרך זה פתרון של עניים. זה פתרון של מי שלא הגיע לכוח התפילה. מי שהגיע לכוח התפילה לא צריך לדמיון המודרך בכלל. לא זקוק לזה כהוא זה. זה פתרונות של עניים, של חסרי יכולת, לעת עתה למצוא את הכוח שבתפילה. אין מה לעשות. זה... מה לעשות? בסדר. כן? אבל המיתו של דבר שאנחנו עוסקים בדמיון מודרך, כנראה שסוף סוף אנחנו נגיע, כן? גם לתפילה. באיזשהו מידה זה מביל ש... אבל אפשר בהחלט להשמש בדמיון מודרך, כפי שבאמת בעריכות גדולה מובא בהכשרת האברכים, ששם זה באמת דמיון מודרך. בהכשרת האברכים כולו עובד על דמיון מודרך יהודי. מה שנקרא, קח את המחשבה ותרחיב אותה, כן? מחשבה מצוירת, מה שהוא קורא שמה. כן? יש לו שלושה שלבים, כן? מונה שם שלושה שלבים, המחשבה הפשוטה, המחשבה המחדשת, כן? זה דבר מעניין, צריך ללמוד את הספר הזה, אבל ככלל, אנחנו מתעסקים במחשבות, והופכים אותם מאנרגיה עיונית לאנרגיה רצונית. זה כל המגמה של הספר הזה. או כלשון הפסוק, וידעת היום בשכל, והשיבות אל לבביך ברצון. ככל שאתה יכול להגיד לעצמך, שהשכל שינה את מצב הצבירה שלו מדבר עיוני ושכלי למצב של רגש מדמה ורצון, אתה נכנס לליבה שמשם מתרחשים כל תהליכי החיים. אין שינוי שיהיה קשה לך. אם אתה אוחז בנקודת הלב וציורי הלב, אתה על הסוס. אין רגע ולא חידוש, אין רגע ולא שינוי. הדרך קלה עליך כאשר אתה לוקח את כוחות החיים מציורי הלב. ואנחנו יודעים איזה כוח של ציורי הלב. אנחנו יודעים איזה כוח של ציורי הלב השליליים. אין אדם שלא יכול לחוות דעתו אחרי שהבנו מה זה ציורי הלב. כל אחד, כן, בינו לבין עצמו, כן, יפה השתיקה לדברים כאלו, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, כן, אבל כל אחד עם ציורי הלב שלו השליליים, יראה איזה כוח יש לציורי הלב לגרום לו לנקוד גלימי ולרוץ אחרי עבירה לפעמים. אם אתה היית שם, כך אומר לו מנשה לאביי, אם אתה היית שם, היית מרים את גלימתך ורץ לעבירה. אוי, ציורי הלב שלך לדבר עבירה היו כל כך נוראים, שלא היית אפילו מבקש מונע ומעכב שיעצור אותך שלא לחתור. היית רץ, תרם, יקרא לך היצר ואתה תענה מכוח ציורי הלב הנוראים שהיו לך בתוך, אם היית בתקופתי. אז אנחנו יודעים, ציורי הלב השלילים, איזה כוח של התעוררות הם גורמים לנו, כן? או כלשון הפסוק, כן? יגעת בי ישראל, לא אותי קראת יעקב, יגעת בי יעקב, לא אותי קראת ישראל. אומר המדרש, כל היום, כן? כל היום משתעשעים ומבסוטים, פתאום מגיעים, באים בלמוד תורה, עייפים. כן? סוגר את הספר, פתאום מלא כוחות. כן? כי ציורי הלב שלו הם לא במקום המתאים. כשהוא נכנס ללמוד את התורה, ציורי הלב שלו לא במקום של אהבת תורה. יש לו ידיעה חיצונית על חשיבות התורה, והוא קרא בספר, והוא שמע שיעור, אבל זה בבחינה של מיקופיה. כן? זה מן השפה ולחוץ. לכן אין כוח להבנות האלו לחולל בו את המפנה. בשעת צרה, כל המתרפא מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד בשעת צרה. אז בשעה שקשה לו, הוא לא מסוגל להתעודד וללמוד עוד, כי ציורי הלב לא מסיים. אין לו תנא דמסייע, בתוך תוך, תוכו פנימה. כן? זה העניין. כן. אז זהו, הוא מדבר שם באמת בריחות, כן? כדאי, כיוון שאנחנו כבר עסוקים בעניין, גם יפפניתי פה להכשרת האברכים, המחשבה המצוירת, כן? מי שרוצה, אני יכול לראות לזה בספר שם, מכיוון שהגענו לכאן כדי להבין את הסוגיה הזאת טוב יותר, כדאי לקרוא שם כמה דפים. האמצעים להיות איש מתרגש, כן? עוד עצות והרחבות, בעניין זה נותן שם 4-5 פרקים, בעניין של יצא מצרים, הוא נותן גם דוגמאות מעשיות, הוא לוקח סיפורים מחזל, כן? על המדרשים, כן? של חזל, על שיעבוד מצרים, והוא מרחיב אותם עד כדי כך שאתה בוכה יחד איתו. אני זוכר שפעם ראשונה שלקחתי את הדברים שהוא מביא וסדברתי לילדים בסדר, אשתי אמרה לי, תפסיק, תראה איך הם בוכים. זה היה מדהים, אמרתי, זה אנחנו רוצים שהם ירגישו שהם בתוך עתיד. היו המצרים לוקחים את ילדי ישראל ותוחבים אותם בתוך עתיד, והמוישלה רואה את רובן חברו לתלמוד תורה בתוך עתיד, והוא צועק, רובן, רובן, ובא למשוך אותו מחוץ לתיד, אבל רובן כבר היה מת, והם בוכים ילדים. ככה אתה תבין מה היה שם? חייב אדם לראות את עצמו, כאילו יצא מצרים. כן? פעם ראשונה שלקחתי את זה, לקחתי את זה ברצונות מוחלטת. עד היום בספר יש לי שם את כל... כן, אני לא סיפרתי את זה כמו שבספר שם, כי זה לא מתאים ילדים בגיל 5 או 6. אבל עשיתי כל מיני שינוי לשון שם, תוך הכתוב, ככה מעל הכתוב, כדי שאני אדע את הרצף של הסיפור. כן, איך לספר לילדים? זה היה פשוט מדהים, לא יומן. היו לוקחים את היהודים, מכניסים אותם לתוך היערות, והיו הדובים מסתערים על היהודים, משסעים אותם לאיברים, איברים. כן, כל תיאורים שמתאר שם, כל מיני זה חזל. כל זה חזר, ופתאום משה ואהרון הולכים על פרו וחוזרים ואומרים, הגיעה את היציאה, כן, והילדים שמחים, ועלה לדרו של עד לב השמיים, כל מיני כל מה שמספר שם, משהו, תרגש, כן? זה בעצם זה. כל העניין של מדרשים צריך לדעת, כל דברי חזל זה הכל ציורי לב, חד וחלק. זה מה שנקרא פי וליבו שווים. כל דברי חזל זה לא פילוסופיה, זה לא אקדמיה. זה הכל ציורי לב, זה ביטוי של ציורי לב. כלשונו של הרב במוסר אביך. כל ספרי האמונה, ספרי הראשונים בעיקר, זה הכל הרחבה של נקודת האמונה הפנימית. זאת אומרת, יש אמונה פנימית, ואותו גדול וענק שרוצה לגמול איתנו חסד, הוא כותב דברים, אבל למעשה הדברים האלו זה ביופסיה, זה רקמה חיה של האמונה הפנימית שלו, שאותה הוא מבטא בספר ובדיו. כך כתוב במוסר אביך. זה דבר נפלא, תחשבו על זה. זה הכל ציורי לב, זה כוח חי. זה כוח חי אדיר, זה לא פילוסופיה. כן? ממש. כל עוד אנחנו לא נבין שביסוד כל פעולות החיים, החיוביות והשליליות, יש אך ורק כוח מניע עיקרי אחד. ציורי הלב, אנחנו לא בתמונה. אנחנו לא מחזרים ולא מחפשים, ומאלה גם לא נמצא את המניע האמיתי. רחמנה ליבה ביי. זה מה שהוא רוצה. כל התיקונים החיצוניים, הכל טוב יפה. כל עוד לא הקרבת את לבך. יודע יצר מחשבות. כן? איך כתוב שם הפסוק, כן? יצר מחשבות הוא מבין. הקדוש ברוך הוא חפש את ציורי הלב שלך. הוא מחפש את העומק העשירי של הלב. אגב, שלזה הגיע אברהם אבינו רק אחרי 10 ניסיונות. 10 ניסיונות לקח לאברהם עד שהגיע לציורי הלב הפנימיים ביותר של האמונה. מכיוון שהגיע לזה, דרשו חז"ל את הפסוק בשיר השירים, אני חומה. כן? כלומר, הוא הגיע למצב של חומה. אם חומה היא, נבנה עליה עתירת כסף. זה אמונתו של אברהם אבינו, שרק בניסיון האחרון נאמר עליו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. בניסיון התשיעי הוא לא היה ירא אלוקים? בשמיני הוא לא היה ירא אלוקים? לא. אומרים חז"ל על הפסוק, קח נא את בנך את יחידך. מה זה קח נא? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אנא ממך, תעמוד לי בניסיון העשירי, שלא יאמרו אין בראשונות ממש. בגלל שלא עמדתי בניסיון העשירי, אז לא עמדתי בניסיון של ירידת מצרים שם עם שר עלה, לא עמדתי בניסיון, לא עמדתי בניסיונות האלה. עם נמרוד, לא אמרתי לזה. למה? כי כל עוד לא כבשת את הרובד העשירי של הלב, אתה עדיין לא במצב של קרבת אלוקים שלמה. ממש לא. שלא יאמרו, אין ממש בראשונות. אתה ידעתי, כי אלוקים אתה. עכשיו אברהם אבינו יכול למות. יכול להיפטר מן העולם. הוא הגיע למדרגה שאי אפשר להזיז אותו. נגמר. יש לו את כוח האמונה, וכוח הנאמנות, וכולו יונק מוודאות פנימית מוחלטת. הוודאי שמו, כן, תהילתו. עמודו של עולם, איתן האזרחי, כל הביטויים שנאמרו לגבי אברהם, כן, בעצם משקף לנו את האיתנות הפנימית שכולה יושבת על ציורי לב שנובעים מהמקום הפנימי ביותר. מילים אחרות, הוא התחבר לעומר הנשמתי שלו, שהוא כולו ודאות. הוא כבר לא נפגש עם האמת, אנחנו נפגשים עם האמת בשכל, עכשיו לומדים עכשיו שיעור. נחמד, אתה, כן, הגיוני, נבון, אבל אנחנו לא פוגשים עדיין את האמירה הנשמתית הזו. הרי נשמה, אם נצא מתוך הנחה שהדברים שאנחנו אומרים הם אמת, יש דרכים שונות להכיר את האמת הזו. יש דרך אחת להכיר אותה בצורה קוגניטיבית, מה שאנחנו עושים פה כרגע. להסביר דברים, להביא משלים, נשמע נחמד, נשמע הגיוני. אבל יש אופן שבו הנשמה מכירה את הדברים האלו. זה נקרא ציורי הלב הפנימיים. הלימוד החיצוני, פה אני מתחבר לשאלה שלך, הלימוד החיצוני שאנחנו לומדים, בכוונה נכונה, הוא מעורר את הציור הפנימי. הוא מדובב שפתי ישנים. הציור הפנימי ישן, אני ישנה, וליבי ער. הלב הוא ער. בתוך הלב פנימה, כן? הציורים האלה מחכים. הם מחכים להתעוררות, לתחייה שלהם. השאלה מה אנחנו עושים כדי, כן? שלח דודי אל אחור, ידו אל אחור, כן? אלא, כן? ומאה ימו עליי. כלומר, איך אנחנו גורמים לאותם המאיים, לאותו עולם פנימי, בעצם להמות, להתעורר? זה תלוי בפעולות שאנחנו עושים, בכוונה שאנחנו מכוונים בשעת הלימוד? בכוונה שאנחנו מכוונים בשעת ההתרשמות מהחזיונות המטלטלים החיוביים? לאן אני רוצה שזה יגיע? לאן אני רוצה לגלגל את הרושם השכלי הזה? עד לאן? האם זה ייצר פה? או זה ייצר פה, בנקודת הגרון? או שזה ייצר בלב? ויותר מזה, ברובד העשירי שבלב. פתח ליבי בתורתך. ואחרי מצוותיך, מי ירדוף? לא רגליי, נפשי. ציורי הלב. אני רוצה שהרדיפה אחרי מצוותיך, זה יהיה מנקודה פנימית מאוד. נקודת הרצון. משם אני רוצה שהרדיפה תהיה. אז זה אנחנו מדברים. כן. אגב, זו איתה. כן, סליחה. בבקשה.
יש לי שאלה. חפת שאמרת ש... העין
רואה בלב
חומד.
אבל אמרת
שזה יותר
מחשבה מצוירת. הלב חומד. חמדת הלב זה אותה מחשבה המצוירת של דבר עבירה.
יש לי שאלה, יש
לי
לפחות
דוגמאות
להביא לפחות
לקנת
את זה,
פה תפוחות
המטה או
מעשים
כדי לקנת את המחשבה המצוירת. פעולות, מעשים,
דברים. אמרנו שלוש
פעולות.
אמרנו כמה. קודם כל, אין מנוס מסייגים, גזירות והרחקות. כשאדם נמצא במצב של מחשבה מצוירת, מחשבה מצוירת מזינה את המעשים שלו ודוחפת אותו לדבר עבירה, הוא חייב להרעיב את המחשבה הזו. המחשבה הזו ניזונה, צריך להבין. היא מתחזקת מכוח של מעגל, כן? זאת אומרת, העין רואה, הלב חומד, והלב החומד שולח את העין לראות עוד. כי הלב לא יכול לחמוד אם העין לא רואה. אין יצר הרע שולט אלא במה שהעין רואה. לכן אמר ליצחק, ותקהן עיניו, היה משול כמת. כן? משול כמת. עין לא רואה, כן? פלא פלאים. אנשים שלא רואים, כן, הרבה פעמים, מלידה, אני מתכוון, כן? הם אנשים שאין להם יצרה. כמעט אין להם יצרה. זה לא יצרה שאנחנו מכירים. כן? כי אין את האפשרות לגלגל הזה. כן? יכול להיות להם יצרה על ידי שמיעה. זה האמת. אבל העין זה... אין יצרה שולטת על מה שאני רואה. אדם אוכל ולא רואה את האוכל שהוא אוכל, יש לו פחות תאווה. כן? השער הזה של עין. אז קודם כל, חייבים לשים מקל בגלגלים, כן? של המעגל הזה. כן? אז מכיוון שחמדת הלב שולחת או מסיתה אותי להביט במשהו כדי שחמדת הלב תוכל להתעמק, קודם כל אני חייב לעצור את הדבר הזה. זה קשה, כי נוצרה כבר זיקה. וזה מצטייר בנפש האדם כסבל, כיסורים. זה לא קל לשמור על העיניים, זה קשה.
גם אין מחשבה מצוירת חליפית
בינתיים. אין מחשבה מצוירת חליפית. אתה לא מרגיש את הנעימות ואת הטעם שבמניעת ההסתכלות. שיש בזה עונג בלתי רגיל, ולעת עתה אתה טועה בזה טעם של חצץ ואפר. אין לך שום עונג בזה שאתה עכשיו מונע את ההסתכלות. כן? כי הלב לא יתרגל עדיין לציורים של חוכמה, לציורים של אמת, של צניעות. כן? העונג מצויר בצורה שקרית. והיצר הרע תופח על פנינו ומכה אותנו ואומר, עוד קצת מן האדום, האדום הזה, וקשה לנו להגיד לא. אבל אם אנחנו מבינים שלא זו הדרך, אנחנו צריכים קודם כל להתחיל בהרחקות וגזירות. גם זה צריך לעשות בזהירות, כדי שאני לא יהיה מצב שבו אני לא משאיר לעצמי חיות. אף על פי שלפי לשון הגמרא, שמדובר בגזירות, כן? והרחקות לענייני עריות, מוטב ימות ולא ידבר איתה מאחורי הגדר. זה הלשון בגמרא. מוטב ימות ולא ידבר איתה מאחורי הגדר. עד כדי כך. כן, באו הרופאים ואמרו לפני הרבנים, יש פלוני אלמוני שיש לו טינה על אשת איש אחד, כלומר, יש לו איזו משיכה על אשת איש, שיבוא עליה ועל ידי זה ינצל ממוות. כן, ימות ולא יבוא עליה. אמרו, לכל הפחות ידבר עמה מאחורי הגדר. ימות ולא ידבר איתה מאחורי הגדר. זה לא יאומן. צריך להבין את הנקודה, אם כי הגמרא שם מנמקת שלא יהיו בנות ישראל פרוצות, הסיבה דווקא לשמור על צניעותם של בנות ישראל ולא מהסיבה שאנחנו אומרים. אבל כבר אמרו חז"ל, כל המסתכל על אצבע קטנה של אישה, כאילו מסתכל במקום התורף. כן? ציורי הלב לא צריכים יותר מאשר אצבע קטנה. ציורי הלב, אצבע קטנה, היא כבר מעבירה את הזרם מקצה לקצה. והאצבע הקטנה הזו תכף היא מתחברת עם המקומות היותר אינטימיים ויותר נסתרים שבגוף האישה. כן? לכן בדבר הזה צריך זהירות מרובה מאוד. כן? מרובה מאוד. אז קודם כל זה הגדרים. כן? אלו הגדרים שכל אחד לפי כוחותיו צריך להנהיג לו איזו תוכנית של שיקום ופרישות לפי כוחו. לפי כוחו. בד בבד, אי אפשר להישאר בלא תמורה. בד בבד עם הגדרים, אנחנו כבר מתחילים להכין את העתודה של הציורים החיוביים. זה על ידי שני הדרכים המרכזיות, האחת מהם זה הלימוד, אבל הלימוד צריך להיות בעמל והזעה. כלומר, הלימוד צריך להיות בעומק, כדי לדלות מתוך הלימוד את התוכן, כן? הערה המוסרית שבתוך הלימוד, ולהמשיך אותו הלאה, כמו אדם שאוכל ועושה ככה עם הגורגרת שלו, כן? כן? להכניס את הפנימה, לעשות את הפעולה, לדמות את הפעולה של ההכנסה פנימה, כן? זה מאוד מאוד חשוב. יש דרכים להכניס את הדברים פנימה, כן? כן, יש דרכים לעשות את זה, כרגע לא נעריך בזה, וזה אני ממליץ מאוד לקרוא בהכשרת הדרכים של הפרקים הרלוונטיים, אבל על ידי לימוד, כן, לימוד מדויק ועמוק, כן, לדלות את התוכן, להתרגש ממנו, להתרגש מהתוכן, ומשם הדברים ממשיכים לרדת פנימה, כן, אל מרכז הרצון, כן, מהו הפער בין השכל והרגש, כן, להתרגש ממנו, זה יכול לקחת זמן. אבל ככל שאדם לומד בתנאים המיטביים, ככל שאדם עושה תשובה לפני הלימוד, כן? תסתכלו בפרק לימוד תורה באורות התורה. הרב מסביר שם איך ניגשים ללימוד תורה. לעשות תשובה. לפי ערך התשובה שלפני הלימוד, כך מתבהר הרצון, כן? יותר מתבהר רצון. שאתה לומד עם רצון, שאתה פתוח, שלבך רחב כעולם לפני הלימוד, אתה חוזר בתשובה לפני הלימוד. הרי אני חוזר בתשובה. על העוול שגרמתי לחברי, על פעולה שעשיתי. ככל שאתה יותר שב בתשובה לפני הלימוד, הרצון יותר בהיר. ואז יש כלי לקלוט את השכל. ואז השכל נהפך יותר במהירות לרצון. כן? וככל שהלב אטום, כן? בפני הלימוד, אין מה לעשות. זה נשאר בחוץ, זה לא נכנס, חסימת עורקים. השכל נשאר בחוץ, הוא חונה מחוץ ללב. והוא מתרכז שם עוד, מתרכז עוד ועוד, עד שנוצר איזה דמות או טיפוס של חמור נושא ספרים, שבעצם הוא כמו חמור, הוא נשאר חומרי, כן? במהותו, בנפשו. אבל הוא נושא את הספרים מבחוץ, כמו חמור שנושא, כן? סל של ספרים. לא בגלל שהוא נושא סל של ספרים, עכשיו הוא נהפך לקדוש, הוא נשאר חמור, כן? כן? וזה יכול לקרות, שעדיין לא נפתח ללימוד. הוא מתרגל שהלימוד זה מיועד רק לקליפת הקורטקס ותו לא. כן? אבל זה לא שייך, כן? לרבדים יותר נפשיים. זהו, כך מצטייר לימוד. כן? וזו תופעה שכיחה. צריך לדעת, תופעה שכיחה. אדם שלא משגיח. אדם שלא משגיח בתהליכים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הוא יכול בקלות להפך ללמדן. אבל לא יהפך מזה קדוש, ולמידותיו לא יתוקנו. חד וחלק. עד כדי כך. צריך להשגיח לזה. זה שלושת הפעולות. כן? הפעולה השלישית, סליחה. הפעולה השלישית, אם כן, גדרות והרחקות, לימוד תורה בהתכוונות נכונה, פעולה שלישית שדיברנו עליה, זה לספוג אווירה של קדושה. מה שקרוי גדול שימושה מלימודה. השילוב הנכון של שימוש ולימוד. שימושה של תורה. דיברנו לא פעם, בכל אופן, אני יכול להעיד על ההתרשמות האדירה והעצומה והנפלאה שאני מקבל מרבנו, ראש הישיבה, בשעה שאני מסתכל עליו, כן? כלומר, בכל הזדמנות, כן, בשעה שהוא מדבר בהליכותיו, במתינות, ברוגע, באמיתיות, בחירותיות, כן, במידת האמת שלו, זה דבר שהוא גורם זעזוע פנימי חיוב. כל אחד יבחר לו את הדמות שלו, כן, כל אחד, והיו עיניך רואות את מורך, ברור השם, כן, חמש דקות להסתכל, פה היה חמש דקות לפני תפילת מניחה, אני מסתכל, אני רואה את הנחת, איזה כיף, איזה תענוג. זה נותן המון מוטיבציה, זה פועל על מקומות פנימיים, אפילו סמויים מן העין, מאוד מאוד בתוך הנפש. זה מרכך, זה מרכך את העקמומיות שבלב, זה מפשט את העקמומיות שבלב. כן? צריך לשמר את ההישג הזה, אנחנו יכולים לאבד לפעמים את ההישגים האלו ברגע אחד קל. צריך מאוד מאוד להיזהר איך אנחנו מתהלכים מההישגים האלה ברחוב, בשוק, נוחים דברי תורה להשתבר ככלי זכוכית. צריכים לדעת לשמר את ההישגים הרוחניים, כי הם תלויים. ההשתמרות שלהם תלויה בתנאים מאוד מדויקים. זה יכול לפרוח כאילו זה איננו. צריך לשמר את ההישגים האלו, לחסן אותם, לדפן אותם, כן? לגרום להם לעשות פירות, להשריש אותם בתוך הנפש, אז יש סיכוי שהם יתהלכו איתנו גם ברחוב. אבל בשלבים הראשונים אני חייב לומר, ההקרנות החיצוניות האלו של דמויות מופת, כן? כל אחד ודמות המופת שלו, הן מאוד שבריריות. הם עדיין לא נקלטו בתוך הרחם שלך. זה כמו זרע שלא נקלט יפה בתוך הרחם עדיין. כן? הוא מחפש עדיין את ההשתרשות שלו בתוך כלי הדם. כן? אבל זה לוקח זמן. שים דשא ברצפה, כן? בקרקע. בימים הראשונים הוא נראה כמו מת. ביום החמישי, השישי, הוא מתחיל להתאושש מעט. כן? אבל לא נקלט. אותו דבר גם פה. רשמים חיצוניים שאנחנו קולטים אל תוך תוכנו, צריך להכין להם מערך של רקמות וכלי דם, כן, מתוכנו, איזו הסכמה נפשית כזו, שבאמצעותה אנחנו קולטים אותה פנימה. וזה עושים על ידי פעולות. אחת הפעולות הבסיסיות שאנחנו עושים, צריכים לעשות, כדי שרשמים כאלה יישארו בתוך נפשנו, קודם כל, לעשות עם זה מצווה. ראית דמות, הוא יקרין עליך, תעשה מעשה טוב מיד. תן לרושם הזה לגרום לך לקום ולעשות. אז יש לך את כל שיעור הקומה. יש לך את שיעור הקומה הרוחני, הנפשי והמעשי. תבין? פגשת איזה הקרנה, זה חדר לתוך לבך, מכוח זה פרצת לעולם המעשה, לא נסעת לשווא נפשי, אשר לא נסע לשווא. כלומר, קיבלת איזה השראה, לא נסעת אותה לשווא. לא רק איזה הרגשה, איזה כיף, איזה יופי, איזה שמש יפה יש היום. מה אתה עושה עם הקרניים האלו? מה אתה עושה עם הויטליות הזו? אתה רק מתענג לך משתזף? לא. חייב לגלגל רווחים, נקרא לזה בשפה קצת עסקית אולי, כן, אבל זה יותר ממחיש את הכוונה. אתה צריך לגלגל רווחים. אבל אם אמרתי, רק יושב ונהנה, כן, דיברנו על המקיפים, אתה רק נהנה מהאור המקיף הזה, ובלי שאתה מראה שזה נקלט בתוכך ועושה פירות, ילדתי משהו, כן, הזרע השתרש ברחם, עברתי את תקופת הריון ועיבור, ועכשיו אני מוליד. אם אתה מוליד, הסיכוי שחלק מהרושם הזה יהפך לנכסי צון ברזל שלך, הוא גדול מאוד. ובחינה הזו אני חייב לומר, אם הגענו עד הנה, שאנחנו הרבה פעמים בזבזים אורות, אנחנו נפגשים עם הקרנות חזקות, ומשהו בתוכנו, צריך להסביר למה זה קורה, לפעמים אדם מפחד ממעמד הר סיני. הוא מפחד. וינוע עם ויעמדו מרחוק. יש איזה פחד. כן? אתה קולט את ההקרנה, זה גם עושה לך משהו, אבל אתה מפחד להיות כזה. קום ותעשה. קום ותראה שאתה אכן שייך לדרך הזו. תעשה מעשה. כן? משהו בא קצת אולי מפחד. אולי אפילו לא מאמין שאנחנו יכולים להיות כאלה. האם באמת אני יכול ללכת בדרכיו של אותו גדול? מה נהיה איבלן? נגרי דה פרזלה ונירהת בטרח. מי ייתן לנו רגליים של ברזלה ונרוץ אחריך? יש לפעמים את ההסתפקות הזו, שנובעת מתוך איזה ערס של קטנות נפשי, שלא נותן לנו להתעבר, נקרא לזה ככה, להתעבר מכוחו של אותו צדיק, של אותו אדם, של אותו דמות. אגב, זה יכול להיות גם חבר שלי לחדר. אז בואו עכשיו את רבי את הרב, כן? זה בסדר, יודעים מה? זה יכול להיות חבר בחדר, שהוא נתעלה במשהו. וההתנהגות שלו בתחום מסוים ראויה לציון. ואני מרגיש את זה גם. הוא משפיע עליי. אבל משהו בתוכנו יוצר, הייתי אומר, איזה בחינה של דש מבפנים וזורע החוצה. זה סוג של אתם יודעים מה שאני אומר? זה סוג של שפיכת זרע שם. שאתה חווה את הגירוי הרוחני, אבל אתה לא מדבר. זה דבר מוזר. דבר מוזר. יש משהו, פחד באדם לגדול. יש לנו פחד לגדול. אז זה אחת הסיבות. אני לא אומר שזו סיבה של כולם. זה אחת הסיבות. אבל אין מנוס. אם אתה רוצה באמת, שבאמת יתחילו תהליכים פנימיים להתרחש בתוכך, אתה רוצה להרגיש את הבחילות של החודש הראשון והשני והשלישי של ההיריון, אתה באמת רוצה להתעבר, אתה חייב לקלוט. אתה חייב להיקלט. כן? חייב להיקלט. תעשה מעשה. אני רוצה לראות. אחרי השיעור שמד אמנו, אחרי ההסתכלות שהסתכלת בפרצופו, אני רוצה לראות שמשהו בך מתעדן ברמה הנפשית וברמה המעשית. ומצווה גוררת מצווה כידו. ומכאן כבר אין לחזות, כן? את ההתפתחות הנפלאה שיכולה לשרשרת ניפוץ מופלאה כזו, שיכולה להתרחש, כן? ולהתפרס על ימים, על שעות, ימים ושבועות. אבל זה תלוי במידת האחריות שלנו לעשות את שמירת ההיריון הזה. כן? שאלות? אין שאלות? כן.
מה המקום של התפילה
במשך? מה?
המקום של התפילה זה בדבר השלישי
שלנו. התפילה, המקום של התפילה זה ליצור, זה ליצור את החיבור של הדרכים הנפרדות, של דרכי הרגש והשכל. התפילה זה צומת, היא יוצרת את הצומת. כן? שוב. האם הרגשנו איזה בתפילת מנחה או בתפילת שחרית? שאלה. אני לא יודע. אני רק אומר מה אמורה להיות התפילה, אם באמת אנחנו זוכים לתפילה. צריך גם ללמוד על התפילה, צריך ללמוד מה היא, צריך ללמוד מה לצפות בה, למה לכוון בתפילתנו, צריך להכיר את פירוש המילים, כן? כן? צריך את אמונת הלב בדברים שאדם אומר. תפילה זה לא סיפור כל כך פשוט, למרות שהוא מאוד מאוד יסודי ונצרך. בנפש האדם, כן? אבל אם התפילה היא באמת ממלאת את תפקידה, היא יוצרת באופן אוטומטי את החיבור שבין שכל ורגש. אין דבר יותר מתבקש בעקבות הלימוד מאשר תפילה. כי בינינו, מה אדם הכי רוצה בעקבות לימוד? אדם באמת שהוא בריא ונפשו, מה הוא רוצה בעקבות הלימוד? לקיים, נכון? איך אנחנו אומרים? לשמור, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות ולקיים. הרי זה הזרימה הטבעית של ההכרה. ההכרה היא זורמת מהשכל אל הרצון. נכון או לא? זה הדבר הכי פשוט. מה הדבר הכי פשוט שאדם היה רוצה לעשות אחרי לימוד? להתפלל. להתפלל. זאת אומרת, למדת? הזדהית עם רעיון, מתחילים להתעורר בך, מתחיל להתעורר בך איזה כמיהה, כן? להיות קשור לרעיון, מה אתה עושה? אתה רוצה להשריש את זה. איך אתה משריש? על ידי התעוררות הרגש. הרגש זה בעצם גשר. כן? אמרנו, יש את הכוח הגודר והמגדיר שזה השכל, ויש את הכוח הדוגר שזה הרגש. בעצם, הרגש הוא כמו חום של התרנגולת שבעצם יושב על הביצה וגורם לה להתבקע. זאת אומרת, השכל זה כמו איזה ביצה שיש בה כוח חיים אדיר. שכל של כוח חיים אדיר. כל הגדרה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, אי אפשר לתאר איזה כוח חיים יש בה. אבל זה ביצה. זה כוח חיים שהוא עצור ומרוכז בתוך ביצה, אבל הוא לא יצא לאור. מה עושה הרגש? הוא יושב עליו בחומו, והוא מבקיע אותו, ואז הוא הופך אותו לרצון. והרצון הופך את זה למעשה. יש, זה פס הייצור של הקדושה. זה פס הייצור שלנו. אם אנחנו פוגעים באחד החוליות שלנו, שלא, אנחנו פשוט לא מאפשרים לו להתרחש. הדבר הטבעי ביותר שאדם היה רוצה, זה להתפלל. למה אנשים לא מתפללים אחרי שלומדים תורה? למה הם לא מתפללים? יכול להיות שהם לא רוצים להגיע למקום של רצון. טוב לי בעולם האינטלקט. טוב לי בעולם הפלפול. יכול להיות. אז מה אני צריך את התפילה? אני רגשי. כן? לא, אני משכיל. אני משכיל. מי יודע בזה? לא קל להודות בדבר הזה כמובן, כן? אבל יכול להיות שיש משהו מזה. בגלל אין פעולה טבעית יותר אחר לימוד מאשר תפילה. אין פעולה יותר טבעית. אז התפילה מבחינת זו היא באמת יוצרת את המפגש, כן? המיוחל של שכל ורגש. כן? ולכן התפילה היא פרי היום. כך אומר כוזרי, כן? התפילה היא פרי היום. כן? כל הנחלים זורמים אל התפילה. כל הפעולות כולם, הם לא מגיעים לגימורם וחיתומם, אלא מכוח התפילה. הכל נשאר נפרד, הכל נשאר כיוונים פרטיים. הם לא נסגר המעגל, בואו נקרא את זה בלשונות שאנחנו יותר מורגלים בהם, לא נסגר מעגל בתפילה. יש המון כיוונים, כיוונים שכליים, מעשיים, אבל כל עוד לא התפללת, אין את החיבור, אין את הרשת, אין את המארג, כן, של הכוחות האלו, כדי ליצור מהם כוח חיים חיוני, עמוק, רצוני, להוליד מהם מידות, כן, קדושה בעצם. זה לא נוצר. אין אימפקט, אין פגיעה, כן? כן, שאלות, בבקשה.
איך זה של לימוד?
זה רק נדמה. זה רק נדמה. זאת אומרת, לא, בוא נגיד ככה, סליחה. זה לא נדמה. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, אתה יודע, אצל איזה אנשים? אצל אנשים שהתפילה כבר פעלה אצלם את פעולתה, היינו, ריכוך הרגש והתעוררות הרגש, ואז כשהם לומדים, תכף ומיד, הלימוד מתלבש, פאק, בתוך הרגש. זאת אומרת, הרגש לא צריך שום אימון ושום הרגל. הוא כבר פתוח, מה שנקרא, ליבו רחב ופתוח כאולם. הזכרנו את זה בשיעור שעבר, כן? לגבי רשבי ותלמידיו, שהם היו במדרגת חזה, אומנותה וגמיר. זאת אומרת, הם היו חוזים. הם היו חוזים את הרעיונות הגדולים בשכל, וגומרים את זה במעשה. זה היה עובר מהשכל, לרגש, לדמיון, לרצון, למידות ולמעשה. זאת אומרת, זה היה עובר את כל התהליכים בשעה קלה. לכן הם היו פטורים מתפילה. כי התפילה כבר פילסה את הדרך לתוך ליבם, פתחה את ליבם. הם כבר לא זקוקים לפעולה הזו. הקנה שלהם נקי, הם לא צריכים את החוטר הזה, את חוטר הפליז הזה, כדי להוציא את הלכלוך משם. תמיד הם פתוחים. הלב לא מזדהם. הוא נשאר פתוח תמיד. אתה מכיר אנשים שתמיד הם פתוחים? כן? הם רואים איזה מישהו שצריך עזרה? תמיד הם פתוחים. הם לא מתקעים ברגשות. הלב שלהם פתוח. יש להם רגישות בלתי פוסקת. קשה למצוא אנשים כאלו, אגב. קשה למצוא אנשים כאלו. אבל לא יצויר שיש אדם כזה. יש אדם שהוא פתוח שעה ביום. אחרי שעה הוא מזדהם ונאטם. כמה זמן אפשר להחזיק גובה? אדם פשוט ורגיל, כאן נפתח לו הלב, לכן צריך 3 תפילות ביום, כך הוא מסביר. כן? כל פעם לפתוח מחדש, לפתוח מחדש. יש אדם שצריך יותר מ3 תפילות ביום. 3 תפילות ביום זה תפילות הציבור, שאדם מחויב בהם. אבל תפילות פרטיות של אדם, כן? לב יודע מרת נפשו. כל אחד צריך לראות כמה הוא צריך, כמה חותרים הוא צריך ביום, זה ודאי. כן? מדי פעם לפרוש הצידה ולהתבודד, ובתפילה מעומק הלב, כן? לפתוח את עצמי קצת ברגש עמוק וחם, כן? כדי להמשיך את התהליכים. אבל זה לא קל לשמור על המעברים פתוחים, זה לא קל. אבל יכול להיות באמת שאם אדם, ברוך השם, זכה לפתוח את ליבו, הלימוד יעשה פרי במהירות גדולה מאוד. ואנחנו בעצמנו יכולים לראות שלא דומה הפעולה שהלימוד גרם לי בשעה 8 בבוקר, לאו דווקא 8 כ-8 כרגע, אני מדבר כרגע אם ב-8 הייתי פתוח בלב שלי, לא דומה ההשפעה של הלימוד בשעה 8 שהייתי פתוח, כן? להשפעה בשעה 10 שלא הייתי פתוח. למה? כי התעצבנתי על החבר שלי והתגעתי עליו. פתאום הלימוד כבר לא יורד. פתאום הוא נתקע בקומת העל השכלית ולא יורד למטה. הוא נעצר שם, אני מרגיש שזה שהוא נעצר. זה יכול להיות? כן? אפשר להרגיש את זה. אז לכן, באופן תיאורטי, מעשי במידה מסוימת, אנחנו אכן חווים לא פעם את החוויה הזו של לימוד שחודר אל תוך הרגש, גם בלי פעולה תפילתית. אבל איש מאיתנו לא פטור מתפילות, כן? אף אחד לא רשאי לבוא ולומר, אני פטור מתפילה, אצלי הכל פתוח, כן? המעברים פתוחים, לא צריך שום. זה אנחנו לא רשאים לבוא ולומר. אנחנו לא במדרגת רשבי בעניין הזה. כן? שאלות?
מה? דווקא בלימוד,
כן.
יש משהו שכאילו
יכול להיות יותר טוב, יש יותר הבנה של העניין, והרבה פעמים
זה יותר
סתום.
הרבה פעמים יותר לקרוא
בלי הרבה להבין,
כאילו.
לכן אמרתי שכדי שהתפילה תהיה תפילה, אתה צריך לדעת מה אתה קורא. אתה צריך לדעת מה אתה קורא. אבל אם אתה יודע מה אתה קורא, יש לך אמונת הלב, וכבר הרגע שלך התחיל קצת להתעורר בעקבות הלימוד, כי הזדהית עם הלימוד, התפילה כוחה רב להשלים את קומת הרגש, להשלים את קומת הרגש ולהזדהות הזדהות טוטלית. אם אתה חונן לאדם דת, ואם גואל ישראל, ואם בונה ירושלים, ועם השם השופטינו. כל התכנים האלו זה תכנים מופלאים ביותר, שצריך להרגיל את הרצון לרצות בהם. אבל על ידי שלמדתי תורה, ונפגשתי עם הרעיונות האלו עכשיו במסגרת הלימוד, וכבר התעוררה בי קצת תשוקה להגשים בפועל את הרעיונות האלו, אז באה התפילה ומשלימה את קומת הרגש, שיהיה כלי שיכול להכיל את התובנות. בנקודת המפגש הזו, כן, מי יכול לשער את כוח החיים העצום שנוצר מנקודת המפגש הזו? יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך אשר מצרבו גלי. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים, יהי רצון ריבונו שלם, שהמפגש בין השכל והלב שיתרחש בתפילה, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. מה זה לפניך? עכשיו אני פורש מן התפילה, אני מסיים את התפילה, אנחנו רואים את זה בסוף. כשאני אצא מן התפילה הזו, ריבונו של עולם, אני רוצה שהמזיגה של שכל ורגש ילווה אותי בדרכי החיים עכשיו. יהיו לי רצון עם ריפי. אלפי שנזכים שבסופה של תפילה באמת יתרחש בתוכנו החיבור המופלא הזה. ודאי שהמשיך היום, לפחות עד התפילה הבאה, זה יהיה משהו אחר לחלוטין. כן? אבל נושא התפילה צריך ללמד היטב, החינוך לתפילה צריך לעבוד עליו. זה סיפור לא פשוט, הנושא של התפילה. זה סיפור לא פשוט, וזה מראה על החסימות הרגשיות. כשמתקבצים אבני נגף בדרכה של התפילה, כך אומר רב בעולת ראייה, כן? אבני הנגף בדרכי התפילה, זה הסיפור. זה הסיפור, התעוררות הלב והעבודה על הרגש שלנו, כן? יותר מדי חיצוניות, יותר מדי... כן? לא סתם היום יש התעוררות מאוד חזקה, או לפחות דרישה חזקה מאוד, בלתי פוסקת, לעבודה יותר תפילתית. כן? ברסלב, כן? מדברים על זה, ההתבודדות, ואנחנו מתנצלים לידי מדי... לא מתנצלים, ככה, מנחמים את עצמנו מדי פעם, ואומרים, גם אנחנו מתפללים. מה הדברים? רבי נחמן המציא את ההתבודדות. צריך להבין למה הם מתכוונים, רבותיי. זה שאתה מתפלל, כן? זה לא מספיק. כמה אתה מדבר על התפילה? כמה אתה מדבר על התבודדות? כמה אתה שואף באמת באמת להתבודד ולדבר בעומק לבך את התפילה? אני חושב שצריך להקשיב טוב למה שהם אומרים. וזה חשוב מאוד. יש תפקיד חשוב מאוד לחוגים האלו, שבאים להחזיר עטרה ליושנה במובן של להחזיר את הרגש למקומו, את הרגש התפילתי, שהוא חסר לנו. חסר לנו. אני לא חוקר לב, ולא בא לשפוט אף אחד בשעה שעומדים פה בתפילה וכלה, נכון, לא שומעים שום זבוב. אני חייב לומר, לא שומעים זבוב. תפילות מכון מאיר, אלו תפילות מאוד מאוד שקטות והגונות. כן? אני לא יודע מה מתרחש בליבו של כל אחד ואחד. אבל אני לא אתאה בהרבה, או כמעט בכלל לא, אם היינו קצת מרגישים יותר את התפילה. ולא רק עושים אותה כמצוות אנשים ללמודה, כן? בהכנעה כמובן, בביטול, אבל חוויית הלב, שוב, מי אני שישפוט? רק עצמי אני יכול לשפוט. אבל אני חושב שלא נתאר הרבה אם נאמר שיש מה לשפר בתחום הזה. עדיין אנחנו לא כחיות הנוהמות ביער, כלשונו של רבי נחמן, אני רוצה אתכם כחיות הנוהמות ביער. לכו לשמואל הנביא, תשמעו את החיות שם, את החיות שנוהמות שם ביער, סמוך לקבר. כן? כחיות הנוהמות ביער. בסדר, אז אפשר להעיר פה בשם יערה, אני מבין ש... כן? נסתם יש מישהו שמקרקר לו אליי בלב ורוצה להגיד איזה ביקורת קצת על המנהג הזה. בסדר, אין דבר מושלם. אבל אני אדבר על הגרעין החיובי של העניין. כן? גרעין החיובי של העניין. אנחנו צריכים יותר לעורר את הרגש, אני לא אעשה את זה. את הרגש התפילתי, את הרגש החיובי. אני לא מדבר כרגע. אגב, שלא תבינו. ודאי שאני לא מתכוון שאנשים הם מחוסרי רגש. ודאי, לך תסתכל פה בשעה של 5:30 פה בקיוסק, תראה כמה אנשים מסתכלים על המונדיאל, וזה התרגשות. אני אומר שחסרי רגש. אני לא מדבר על הרגש הזה, אני מדבר על רגשות אחרים לגמרי. אני מדבר על צמאון לאל חי, על רגשות לטוב, לצדק, על זה אני מדבר. לעורר את הרגשות האלו, כן? איך אמרה איזה בעלת שובה אחת לאבא שלו, שאל אותה, לאן את הולכת? מה את רצה? אני הולך לעשות חיים. מה, לעשות חיים? חזרת בתשובה גם, את עושה את חיים? כן, הולך לשמוע שיעור תורה. הולך לשמוע שיעור, זה לעשות חיים. כך ספרה איזה מישהי. כן. לעשות חיים זה לשמוע דברי תורה. כן? כן? לפתח את הרגשות הקדושתיים האלו. לפתח את הרגשות כלפי השיב שופטנו כבראשונה. כלפי בוני ירושלים. כלפי... ואישי ישראל לתפילתם, לפתח את הרגשות האלו, את כל מכלות הרגשות הקדושים האלו, את הצמאונות הכבירים, זה הנקודה שלנו, זה התיקון שאנחנו זוכים לעשות. זה התיקון שאנחנו זוכים לעשות. כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי מדרגתו. ברוך השם מה שיש, אבל צריך להתעסק בדבר הזה מאוד. כן, יש שאלות? שאלות טובות מאוד. אז אנחנו נקרא כאן, טוב, פחות או יותר את פסקה מספר אחת, רק נקרא את ה... שוב את הניסוח, נראה שמשהו להוסיף. אם לא ניגע פסקה מספר 2, דקה אחת, ונסיים את השיעור, כן? פירוק המראום, המחשבה המצוירת, כן? דיברנו על זה קצת. מחשבת האברכים, מי שרוצה, אני אחבר לדו שם, כן? מי שמכיר, יוכל להראות. בכל אופן, נשמח להראות לכם את הפרקים הרלוונטיים להשלמת העניין. מחשבת האברכים כחומר דלק של הכוחות הבוסריים, כלומר, כן? המחשבה המצוירת השלילית, פה מדובר, היא חומר הדלק של הכוחות הבוסריים, כן? הנצחת ההתנהגויות השליליות, כמו שאמרנו, כן? היא מתאפשרת בעקבות המחשבות המצוירות הקטנות או השליליות. אנחנו מדברים גם על מחשבות מצוירות של קטנות, של טוב קטן, ראה, אורות התשובה, פרק י' ד', ושם הוא מדבר על החזרה בתשובה מהמחשבות המצוירות הטובות, אבל קטנות, לעומת המחשבות המצוירות השליליות. הוא אומר שצריכים לשוב בתשובה על שני סוגי המחשבות. גם על מחשבות מצוירות שליליות, ודאי וודאי שצריך לשוב עליהם בתשובה, וגם על המחשבות המצוירות הטובות, אבל קטנות. וכשם שמתקנים את העולם על ידי העלתן של המחשבות השליליות למחשבות טובות, כך ויותר מתקנים על ידי העלתן של המחשבות הטובות, המחשבות, כן? הטובות הקטנות. כן? בזה אגב, אנחנו מבינים שהתשובה היא דבר בלתי פוסק. כי תשובה זה לא רק לתקן, כן? את הרע, הגלוי והמפורסם. תשובה זה גם לתקן את הטוב הקטן. אני כבר טוב. יש לי כבר מחשבה טובה. דע לך שזה כאפס וכעין, לעומת המחשבה החיובית שעוד יכולה להצטייר. אם כן, התשובה היא דבר בלתי פוסק מבחינה זו. כן? חומר דלק של הכוחות הבוסרי, מוסר אוויר, אתה מכנס את זה כאן. כן. פסקה מספר אחת. כן, פעם באה אנחנו נדבר, כן, על אחד הקשיים, אחד הסיבות לקושי לזהות את המחשבה המצוירת, אני אקרא את זה כבר עכשיו, לקראת הלשון ונסיים כאן. המחשבה המצוירת מבזיקה במהירות גבוהה וקשה לזהותה. מכיוון ש... כן, דרכי הזיהוי שלנו הם נשענים בדרך כלל על דרכי זיהוי מדעיים פשוטים, לכן אנחנו נוטים לזהות דבר רק על פי חיוויים חיצוניים שלו. איך יגיד לכם מדען האטום? הייתה לי שיחה עם מדען אטום. אמרתי לו, האטום, כן, או החלקים היותר מופשטים של החומר, כן, הם דברים שלא נתפסים בידיים, זה דבר רוחני, זה עדות למציאות של דבר רוחני. הוא אומר לי, עזוב אותי משטויות. המפגש שלי עם האטום זה רק על פי החום שהוא פולט, על פי הצבע שהוא פולט, כן? שהוא מראה. חוץ מזה, אין לי עסק עם האטום. אתה רוצה לדבר על הדברים שאתה מדבר? לך תדבר עם הפילוסופים של האטום. איתי אל תדבר על זה. זאת אומרת, הוא חווה את האטום משלב ההופעה. למרבה הפלא, כשאנחנו באים לבחון תופעות ולדון על פירוק והרכבה שלהם, אנחנו מחפשים את הסיבות הגלויות. אבל מה לעשות שהמחשבה המצוירת היא לא כזו? לא רק שהיא מופשטת, אלא היא מבזיקה במהירות שהיא מעל מהירות הכל. אנחנו תופסים אותה. אנחנו תופסים. זאת אומרת, כמו שהעין שלא מסוגלת לתפוס אורכי גל מסוימים, למרות שהם מצויים. יש בעלי חיים שאורכי הגל האלו, הם משקפים מהם תמונה מאוד בהירה. נחשים רואים באינפרה, אריות רואים באינפרה, הם רואים בלילה, אריות רואים בלילה. זה היתרון העצום שלהם בציד, מתמקמים ליד איזה עדר, כן, של גנו, כן? מחפשים את הקורבן הקל, בלילה הם קצת לא זהירים, החבר'ה, יוצא איזה קטן שכזה, איזה קאפ קטן, איזה עגל קטן מחוץ לעדר, הוא רואה אותו, רואה אותו בול, כמו ביום, מצויר לו, יפה, 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 מתבאת, אלא נגמר הסיפור. כן? יש לו יתרון עצום, כן? כל התאויים האלה, הם עיוורים באפלה, הולכים כבר, לא רואים כלום. כן? הרואה? זה יש בעלי חיים שהם אכן מסוגלים לראות. אבל אנחנו צריכים להתרגל, וזה נדבר פעם באה בעזרת השם, צריכים להתרגל באמת לזיהוי ולהעלאה, כן, של המחשבה המצוירת אל כוחות העיון, הבחינה והשיפוט שלנו. מה שנקרא שופטים ושוטרים, תיתן בישרך. אנחנו בעזרת השם נדבר על זה. נעצור כאן.